טוב, אז אנחנו נמצאים באמצע סוגיית חצר שהתחלנו לפני שבוע בדף י' א'. מה שלמדנו לפני שבוע י' א' עמוד א', בעצם היה מוקדש לנקודה אחת, המאמר טענה של רבי יהודה משמואל, שבחצר שאינה משתמרת חייב בעל החצר להיות עומד בצד חצרו כדי שהחצר יקנה. כלומר, יצא שיש שני מקרים. חצר משתמרת, כאן לא, שלא מדעתו. החצר שאינה משתמרת, אז צריך שהוא יעמוד בצד חצרו. הגמרא שלנו היום בודקת את הטענה הזאת, מנסה להביא הוכחה שהיא איננה נכונה, וזה מקרה מאוד מיוחד שיש לו הרבה השלכות, אבל בגדול יש כאן ניסיון להוכיח שלא צריך עומד בצד, גם בחצר שאינה משתמרת. טוב, אז נראה את המקרה, ובעצם יש לנו שני נושאים שכרוכים לאותו מקרה, אחד יותר עקרוני, אחד אולי יותר מעניין, ננסה להספיק את שניהם. אנחנו נמצאים בדף י' א' עמוד א', לקראת סוף העמוד, והגמרא שואלת. רבי אבא לאולה. מה יעשה בן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה? גמליאל הוא עשיר, ויש לו תפועה, ויש לו תפועה שהיא לא, שהוא לא יסר. הוא צריך לתת את התרומות ואת המסרות למישהו. יש דיון בראשונים מה בדיוק הבעיה, אם זה בגלל שעת הביור או סיבה אחרת, בגמרא זה לא כתוב בדיוק. עכשיו, הזקנים של איש איתו, הם מייצגים את כל המטרות שהוא צריך. אז אמר גם גמליאל, איסור שאני עתיד למוד, נתון לי יהושע. רבי יהושע כאן הוא, רש"י מסביר, הוא לוי. אז הוא נותן מייסר לרבי יהושע, שימצא אצלו בספינה. ומקומו מוסקלו. אנחנו לא נדון בנקודה הזאת, אבל ראשונים גם עסקו בזה. למה הוא השתמש ב... למה הוא הזכיר מקום? כל מקרה, הגמרא חושבת, לצורכנו, שמדובר בקניין חצר. הוא מקנה לו את מקום המעשר, וידי זה רבי יהושע יקנה את המעשר. ואיסור אחר שאני עתיד למוד נתון עקיבא בן יוסף, שתפקידו כאן זה להיות העני, כדי שיזכה לעניים, ומקומו מוזכר לו. שואל הגמרא, ואחי רבי יהושע ורבי עקיבא בצד סדר שרמליה לא היו עומדים? כלומר, אז יש כאן מקרה שכנראה מבוסס על קניין חצר. והם לא בצד החצר, הם בספינה, הם רבי גמליאל. אז גמליאל מקנה להם, נניח, הוא הצליח להזכיר להם מקום. אז יש להם חצר בציפורי, איפה שם גמליאל חי. אבל הם נמצאים בלב הים. והתבועה, המסר צריך לתת, מסר אני לרבי עקיבא ומסר... מסר ראשון לרבי יהושע, הוא נותן להם הידי זה שהחצר שלהם בציפור יקנה. שואל הגמרא, הם לא עומדים בצד החצר, ורבי יהודה אמר שמואל אמר שצריכים עומד בצד חצר. זאת שאלת הגמרא. אז הגמרא כאן באמצע עושה איזשהו ניסיון פשוט לברוח מהשלכות השאלה. אמר לי דמי המי רבנן כדלו גם אין ששמעית כסף סור, אמר לו אחי אמר אולה ואחי וטביטי, אמר לי הוא מרבנן גמליאל מטלתי אגב בקרקעי הקנה להם. כלומר, הוא אמר, מי אמר לך איזה קניין חצר? הוא הקנה להם בקניין אגב. טוב, אנחנו לא לומדים קניין אגב, אבל זו אלטרנטיבה, וזה אומר שהמקרה לא קשור אלינו. אז הגמרא דוחה את האלטרנטיבה הזאת, ובגלל הסיבה שאני קצת החלשתי, איפרתי את הטקסט, כי זה רק דחייה צדדית, ולא רציתי שאנחנו נתעכב יותר מדי. רבי זרע קיבלה, רבי אבא לא קיבלה, אמר רבי שפר, רבי דלא קיבל, זה לא תשובה. וכי היה להם סעודה לקנות ממנו בחליפן. מה בכלל? למה הוא יקנה להם בכלל קרקע? למה לא נתן להם בחליפן? אלא טובת ענה, איננה ממון לקנות ממנו בחליפן. יש כאן סוגיה שלא ניכנס לה. האם אפשר להקנות מייסר בקניינים מסוימים? כי במייסר אתה נותן לבן אדם דבר שהוא כבר שייך לו. המסר, ברגע שהפרשתי אותו, שייך לשבט הלוויים. ברגע שהפרשתי מייסר עני, הוא שייך לשבט העניים. אבל מה? צריכים לתת לעני מסוים, ללוי מסוים. זה מה שנקרא טובת הנאה. השאלה אם הקניין הזה, הקנאה הזאת, אפשר לעשות על ידי קניינים שהם מופשטים כמו חליפין, וכנראה גם כמו אגב. אז בסדר, הוא אומר שאגב לא מועיל. אז חזרנו לחצר. דילגנו. אנחנו חוזרים לתירוץ. רב פאפה אמר. אז מה, עוד פעם, מה השאלה? שמו על המה שצריכים עומד בצד חצרו, וכאן יש מקרה שהוא יקנה להם בלי שהם עומדים בצד חצר. אז זו שאלה רצינית ביותר. רב פאפה אמר, דת אחרת מקנה אותן שייני. אז מה הוא אומר? בדרך כלל צריכים להיות עומד בצד. הבעל החצר צריך לעמוד בצד החצר כדי שהחצר יקנה לו. וכאן לא צריך. למה? כי לא מדובר כאן בעבידה, אלא מדובר בהקנאה. גם גליל נותן להם, יש דעת אחרת, מה הקנה? במקרה כזה לא צריכים עומד בצד. למה? מה הסברה? תסתכל ברשי, זה מאכזב. רשי סירב להסביר. זה כל כך בולט שהוא לא אמר הסבר. רב פאפה אמר ברשי, לעולם בתורת חצה כנאו, ואפילו אחי לא תקשידו לה. דהדו לא בעין אנחנו עומד בצד שדהו, משום לדעת אחרת מה הקנה אותן. שם גם לי על היקנה להם את הטלין שהיה לו בחצר שלהן. ולא מהפקר הקנו. אז מה ההבדל? ונוח המתן הזו לקנות ואף אגב דהין עומד בצד שדהו. רשי לא מסביר, הוא אומר, איפה שיש דת אחרת, מה הקנה? זה יותר קל להקנות, ולכן לא צריכים עומד בצד. טוב, זה לא הסבר, זה הרגשת בטן, כן? איפה שמישהו עוזר לי, יש מקנה, אז אני יכול לקנות גם בלי עומד בצד. למה? רשי לא כותב. טוב, מיד נחזור. הגמרא אומרת, מביא ראיה, מינה טיברה. ומינה תמרה, מאיפה אני יודע שיש הבדל בין דת אחרת מקנה לדת אחרת? אחרת מקנה דתנה. ראה אותן רצין אחר המציאה, זו משנה שלנו, יש צבי. שרץ, ואמר רבי ירמיה אמר רבי יוחנן, והוא שרץ אחריהן ומגיען. כן, במשנה היה כתוב שצבי שבור הוא קונה, וצבי רץ כדרכו הוא לא קונה. אז רבי ירמיה אמר רבי יוחנן אמר שגם בצבי שבור צריך להיות מספיק שבור שרץ אחריהן ומגיען. הוא בא לרבי ירמיה מתן ההך, כיבדו בני רבי בר כהנא, אף על פי שרץ לכן עם מי המגיען. לא יפתר למה משום דעת אחרת, מה הקנה אותן? שייני? אז אתה רואה שיש הבדל. מה ההבדל? דין אחר. יש דין שכדי לקנות צבי, צריך להיות שהוא לא רץ כדרכו. אנחנו דייקנו, כשקראנו את הדין הזה לפני שבוע, מרשי, רשי אמר, שצבי שבור, שהוא לא רץ כדרכו, אינו יכול לרוץ, הוא משתמר בתוך השדה. אז צבי רץ כדרכו, הוא לא משתמר. כי הוא פשוט אף. צבי שבור, בגלל שהוא שבור, אז הוא נקרא משתמר. אז רבי ירמי אמר, לא מספיק שהוא שבור. מה זה שבור? צריך להיות שהוא כזה שבור, מה אין אף כמין הוא שבור או לא שבור? שרץ אחריהן ומגיע. ש... הבן אדם יכול לרוץ ולהשיג אותו. הוא מספיק שבור שהוא פשוט צולה. ואז רבי ירמיה שאל מה לגבי מתנה. והוא אמר לו, רבי יוחנן אמר לו, לא, זה לא צריכים. אז לא צריכים, מה צריכים מגיען? אם זה מתנה, אז אפילו רץ אחריהן ולא מגיען. אז אתה רואה שיש הבדל בין דת אחרת מקנה כן ולא. בסיכום, לפי שיטת רב פאפה, יש שתי הלכות שונות, אבל הוא למד אחד מן השני, שבו דת אחרת מקנה יוצר הבדל. אחד זה האם צריכים עומד בצד, מהוידה צריכים עומד בצד, ודת אחרת מקנה, במתנה, לא צריך עומד בצד. ויש דין אחר, שבאבידה צריך שהצפי יהיה שבור וגם רץ אחריהן ומגיע. ובדת אחרת מקנה לא צריך רץ אחריהן ומגיע. אז אני שואל אתכם, מה הסברה? מה הסברה הראשונה שקופץ לראש כמעט בר כוחנו? להסביר את שתי הלכותינו. לאור החילוק הזה, מה התפקיד של עומד בצד, ואם כן, מה התפקיד של דת אחרת מקנה, שאז לא צריכים עומד בצד. אז מה לכאורה התשובה? יש מתנדב? הרד אומר דעת, לא הבנתי. שאול אומר שמירה. שאול הבנתי? הרי לא הבנתי. מה זאת אומרת דעת? דעת אחרת מקנה יש דעת, אז מה? אז למה לא צריכים עומד בצד? עומד בצד, הסברנו שחסר כאן, לפני שבוע, שחסר כאן תפיסה. החצר המשתמרת, אז החפץ תפוס לצורך הבית. חצר שלא משתמרת, החפץ נמצא בחצר שלך, אבל הוא לא תפוס לך, הוא לא בידך. אם רוצים, הוא לא משתמר לך. אבל לכן צריכים עומד בצד, כדי שמה שחצר לא עושה, האדם יעשה בעצמו. נכון, אני רק עושה עכשיו חזרה לשבוע הקודם. אמרנו שתי אפשרויות. או שעומד בצד, אז הוא מעניק לחצר דין משתמר. או, מה שקראתי שיטת הרשפה, שעומד בצד, אז הוא משמר. לא שהוא מעניק את עצמו ומחבר את עצמו לחצר, ועכשיו החצר משתמרת, אלא במקום שחצר ישמור, הוא שומר. הנפקא מינה, אם יש כאן קניין ישיר או קניין דרך החצר. המקום בכלל זה התפקיד של משתמר. אז בדעת אחרת, מה אנחנו לא צריכים את זה? למה לא צריכים את זה? אתה אומר כי יש דעת. אז מה אם יש דעת? שאול, מה הכוונה? אתה אומר שדעת אחרת, מה אנחנו זה שמירה. כלומר, כיוון שכל הצורך פה עומד בצד זה כדי ליצור שמירה, אז איפה שיש דעת אחרת מקנה, לא צריכים שמירה, כי אין אפשרות למישהו אחר לקחת, כי המקנה שומר, המקנה לא ייתן למישהו אחר לקחת. הוא רק נותן לך. אני יכול להגיד את זה באחד משתי דרכים, ואולי זה חשוב, אולי נראה את זה אחר כך ראשונים. או שבדעת אחרת מקנה לא צריכים שמירה, כי אין עוד מועמדים לקחת. בהפקר, כל העולם כולו יכול לקחת. בדעת אחרת מקנה, זה רק אני והוא. אז לא צריכים לשמור נגד העולם, או להגיד את הצד אחרת, ולא צריכים לשמור, אבל הדעת אחר, מה קנה? היא השומרת. הפירוש הזה הוא כל כך טוב, שהוא כמעט, אני חושב שהוא זורם לנו בדם. אז עוד פעם, מה זה אומר? זה דומה קצת למה שאמרנו לפני שבוע, כשקראנו את רשי. מה זה אומר? האם יש הבדל אמיתי, יסודי, סברתי, בין דעת אחרת, מה קנה, לבין אבידה? התשובה היא, לא. שאול אומר, המקנה שומר, אז מה? בעיקרון צריכים חצר המשתמרת, וחצר המשתמרת קונה. ואם החצר לא משתמרת, אז אפשר להביא שומר אחר. דהיינו דעת אחרת מקנה. ואם הדעת אחרת, סליחה, דהיינו עומד בצד. ואם הוא לא עומד בצד, אפשר להביא עוד שומר. כמו זה רק שלושה מקרים של שמירה. אני שומר על ידי החומות, אני שומר על ידי הקונה, אני שומר על ידי המקנה. אבל הדרישות נשארו אותו דבר. וזה מה שיפה בפשט הזה. שאני לא צריך לחדש כאן חידושים, אני רק אמרתי, אתה צריכים להשתמרת, אז לך תביא, שומר, יש הרבה שומרים בעולם. יש קירות, יש מקלעים אוטומטיים, ויש בני אדם, ויש המקנה. זה פשט מצוין. האם זה הפשט של רשי? לא יכול להישבע שלא, אבל אני מרגיש שלא. למה? כי מה רשי אמר? בנוחה מתנה לזור לקנות. טוב, אתה יכול לטעון, כיוון שהמקנה שומר, לכן נוחה המתנה זו לקנות, אף פי שאין עומד בצד שדה. כיוון שיש שומר א', אז זה נוח לקנות בלי שומר ב'. לא הייתי אומר זה נוח. זה לא נוח. המתנה היא לא נוח לקנות, היא קשה לקנות, אבל אני עומד על הדרישות הקשות. מה זה משנה אם זה המקנה או הקונה? נראה שקצת יותר משמע ש... איפה שיש דת אחרת מקנה, הדרישות שלי יודעות. לא רק מעשית, אלא באמת. אני לא צריך שמירה. לא צריך עומד בצד. לא בגלל שיש מישהו אחר ששומר, אלא שכל הצורך בשמירה היא לא רלוונטית. ככה, קצת משהו לשון רשי, אבל אי אפשר להוכיח את זה. מה שכן, תסתכל בראש. הראש הוא בסוף המקורות, מקור מספר 10, מקור אחרון. סליחה, קודם כל צריכים לקרוא את הגמרא. כן. הגמרא אומרת, הגמרא שואלת, אמר לי רב סימי לרב פאפה. אוקיי, אתה טוען שדעת אחרת מקנה, פותר אותנו מהצורך של עומד בצד. הרי גט, דעת אחרת מקנה אותה, וגט יש נותן, הבעל, ויאמרו לה, והוא שעומדת בצד ביתה או בצד חצרה. כן, הגמרא בגיטין, אולה אומר בדף עין זין, שגט לא חל בקניין חצר, אלא אם כן, האישה עומדת בצד חצרה. ושם זה דעת אחרת מעקנה. אז התירוץ שלך הוא לא נכון. אתה אמרת שאיפה שיש דעת אחרת מעקנה, לא צריכים עומד בצד בגט, למרות שיש דעת אחרת מעקנה, כן צריכים עומד בצד. אז התירוץ שלך הוא לא נכון. עכשיו, מה מוזר? מה רב סימי רוצה להוכיח? הלו, רב פאפה בא להגן על שיטת שמואל, מעמוד א', שתמיד צריכים עומד בצד. מצאנו מקרה, של רב גמליאל בספינה, שלא היו צריכים עומד בצד. הוא אמר, זה בגלל שיש דעת אחרת מקנה. רב סימי אומר, לא יכול להיות, כי אני מצאתי גט, ושם צריכים עומד בצד, למרות שיש דעת אחרת מקנה. אז אתה עדיין צריך, כנראה שבגט צריכים עומד בצד. אז זה לא קושיה על שבועל, וכמה גמליאל, לא צריכים עומד בצד. אז כנראה שגט הוא שונה. אבל, אני לא יודע למה, אבל הקושיה מרבן גמליאל, עדיין איננה, לא יכולה להיות הוכחה שלא צריכים עומד בצד, בגלל שמצאתי לי בקט שכן צריכים עומד בצד. אז הראש שואל שאלה קצת שונה. עכשיו, היו שני אחרים גם שאלו מיד אחר כך נהיה את הרמב"ן. הראש שואל ככה, היקשה רבינו מאיר, מקום מספר 10. מרא מרוטנברג שאל, למה די לא ידע תיימא דשייני גט, דאיתי בעל כוחי, אני קורא את התירוץ הבא שפה בגמרא, הווי מצי למפרח ולתמך, אגב, גט אפילו בחצר משתמרת באינן מי בצד. גט זה יותר גרוע מה שאמרתי. אמרתי, אתה אומר שגט צריכים עומד בצד אפילו שהייתה תחרת מקנה. אבל זה עוד יותר גרוע. בגט צריכים עומד בצד אפילו בחצר משתמרת. הגמרא בגיטין לא מדבר על שדה. אלא על חצר ואפילו ביתה, כתוב שם. ביתה, כפיפה, גגה, כפיפה וחצר המיניים. הם כולם חצרות המשתמרות. ובכל זאת אמרו לה, צריכים עומד בצד. כלומר, מה הקושה? כנראה שבגט יש דרישה נוספת. הצורך בעומד בצד בגט הוא מסיבה אחרת. כי אף אחד, זה גמרא מפורשת שחצר של אדם כהן לא שלום מדי איתו, אז לפחות בחצר המשתמרת, ודאי שלא צריכים עומד בצד, אף אחד לא דורש את זה, הוא בגט בכל זאת, כן. אז כנראה שגט הוא שונה. הגמרא בגיטין, דפיין זיין, שהבאתי פה, הוא אומר מפורש, למה צריכים עומד בצד? מה עושה בה? כי ידע. מה ידע בסמוכה? אף חצר לא בסמוכה. הגמרא אומרת שזה בגלל שחצר משום ידה התרבי. ובגט כנראה צריכים רבקה יד. יש ראשונים שמסבירים ככה, כי כתוב בפסוק, נתן בידה. אז בגט זה לא מספיק שהיא קונה את הגט, היא צריכה לקבל את זה בידה. וכדי שהחצר יהיה ידה, היא צריכה להיות מחוברת. זה אתה כתוב חדש. מה ידה בסמוך עלה? אף חצר לא בסמוך עלה. אתה לא יכול שיש לך חלק מגופך שנמצא במרחק. זה רק דוגמה. הקושיה היא שברור שגט הוא שונה. צריכים עומד בצד בכל מקרה, אפילו בחצר משתמרת. אז זו קושיה לגמרא שלנו, איך רב סימי יכול להקשות מגט? ברור שגט הוא שונה. ותירץ, המרא מתרץ. עכשיו, התירוץ אומר יותר ממה שאני צריך. התירוץ הוא מבריק. אני רק רוצה להוציא משהו מהתירוץ. ותירץ. תהה פשיט עלי, כיוון דחובולה, אין חבל אדם אלא בפניו. אז המערה מכניס כאן גורם חדש, שאנחנו לא מכירים. להכיר את זה רק בשבוע הבא, איפה שיופיע בגמרא, בהמשך, בדף י' ב' עמוד א'. אבל המערם הסתכל קדימה, ולכן הוא מרגיש לא להכניס אותו. גט זה חוב. זה נחשב לחוב לאישה להתגרש. ואין חבל אדם אלא בפניו. וזאת הסיבה שצריכים עומד בצד בגט. כי אם אישה לא עומדת בצד, אז היא מתגרשת שלא בפניה. ואין חבל אדם אלא בפניו. צריכים להבין את היסוד הזה של המערם. כרגע רק נקרא אותו. המערם מציע הסבר למה אולה מצריך עומד בצד. אוקיי, שמעתי. נו, אז במקח וממקה, בעבידה, במתנה, זה זכות, אז אין רישה כזאת. נכון. למה צריכים עומד בצד במתנה או בעבידה? מה שאמרנו לפני שבוע. כדי שיהיה כאן שמירה. כדי שתהיה כאן תפיסה. עכשיו, ודווקא במציע, הוא מתן הוא דסגי בחוץ משתמרת, אבל גם זה לא קי בצד חצרו, כי זה זכות. אבל השתה, די אמרת, תעולים כל כך דעת אחרת, אפילו בחוץ שאינה משתמרת, זה לא קני במציע, קני במתנה, משום דעת אחרת. אבל עכשיו, שאתה רב פאפה אמרת, שדעת אחרת מחליף את הצורך בחצר משתמרת. מה הסיבה של שיטתך? כנראה שיש סיבה, אני אגיד לך מה הסיבה שיטתך. אם כן על כוחך, היינו טיימה משום דמשתמרת לדעת המקנה. בדיוק מה ששאול אמר. ההסבר חייב להיות ש... איפה שיש דעת אחרת מקנה, זה נחשב משתמר בלי עומד בצד. כלומר, צריכים או משתמר, דת אחרת מקנה זה סוג של משתמר, אבל דת אחרת, סליחה, צריכים משתמרת, עומד בצד זה סוג של משתמרת, אבל דת אחרת מקנה לא צריכים עומד בצד, כי זה בכל זאת משתמרת. איך היא משתמרת? על ידי המשתמרת לדעת המקנה. הבלי כאילו הקונה עומד בחצרו. איך זה עוזר לנו להבין את גט? אם כן, בגט נמי, כיוון דהבל עומד בצד חצרה, הווה כאילו גם היא עומדת שם, וחשב משתמר לדעתה. אז שתי מילים על המערם, כי זה שיטה לא פשוטה. מה הוא אומר? הוא ממציא הרבה דברים. הוא אומר, למה צריכים עומד בצד? תשובה, אנחנו כבר ענים, כדי לשמור. למה דעת אחרת מקנה לפי רב פאפה מייתר את העומד בצד? כי זה משתמר לדעת המקנה. קיבלתי. עוד דבר. למה בגט צריכים עומד בצד אפילו בחצר המשתמרת? זה לא יכול להיות כדי. שם עומד בצד הוא לא כדי לשמור, כי זה חצר משתמרת. אז יש עוד דרישה בגט. בגט צריך שזה יחשב לידע מה ידע בסמוך עלה. לכן תמיד צריכים עומד בצד. אבל עכשיו אני אגיד לך משהו. אחרי שאמרת שמשתמרת לדעת המקנה, מספק את השמירה לצורך הקונה, אז דעת אחרת מקנה גם כן מספק את המחצה בסמוך עלה. למה? כי זה כאילו גם היא עומדת שם בחשב משתמרת לדעתה. אז מרם יש לו עוד נקודה קטנה. למה דעת אחרת מקנה מחליף עומד בצד? לא בגלל שזה שומר בצורה אחרת. הוא אומר זה שומר באותו צורה בדיוק. הדעת אחרת מקנה, השמירת המקנה לצורך הקונה זה כאילו הקונה בעצמו נמצא שם. אני לא כל כך מבין את זה. אני מודה. לא כל כך מבין מה הוא אומר. הוא אומר שבדעת אחרת מקנה, כיוון שהמוכר עומד בצד החצר, הוא הניח כאן מציאות מסוימת. שדעת אחרת מקנה זה אני שם את זה בחצר, אז אני שם. אז המקנה נמצא שם, אז המקנה עומד בצד חצר, אז זה בסדר, למה? לא כמו שאני הצעתי אולי, כי עכשיו לא צריכים שמירה, כי אף אחד לא יכול לקחת. לא, בוודאי שצריכים שמירה. ויש שמירה, אבל לא שמירה של מישהו אחר. שמירת המקנה לצורך הקונה נחשב כאילו הקונה בעצמו שומר. מה זה כמו שלוחו של אדם כמותו? למרות שהוא לא אומר את המילים האלו. אני לא לגמרי הבנתי אותם. אבל אומר, כיוון שאני רואה את השמירת המקנה כשמירת הקונה, אז גם בגט שימצאתי דין חדש שצריכים סמוך כדי שזה יהיה יד מבורג לאישה, אם הבעל עומד בצד החצר, זה כאילו האישה עומדת פה, אז לכן זה ידע. טוב, אז הסברה הספציפית של המערם כרגע לא מעניין אותי, אבל מה גילינו דרך אגב? שכן, הוא אומר שהתפקיד של דת אחרת מקנה זה כדי לספק שמירה. וביותר מזה, הוא אומר שזה מספק שמירה על ידי הקונה, כאילו הקונה עומד שם. זה מפתיע אותי, אבל בואו נסוג קצת. בכל זאת הוא אומר שדעת אחרת מקנה מספק את השמירה החסרה מהיעדר הקונה פה. אז אני חוזר ואומר, מרם בדיוק אומר את מה ש... הוא אומר יותר, אבל הוא אומר את מה ששהוא למד לפני כן. מה עושה דעת אחרת מקנה? היא מספקת שמירה. כיוון שהיא מספקת שמירה, לא צריכים עומד בצד. כי מה התפקיד של עומד בצד? לספק שמירה. אז עכשיו יש לי שמירת מקנה, אני לא צריך שמירת קונה. ואפשר גם לוותר על שניהם, אם יש חצר המשתמר. אז השמירה באה, אימננטית מתוך המבנה של החצר. הרי שואל שאלה, אנחנו נשאר שאלה יותר טובה עוד מעט, אבל הרי שואל, הספרה הספציפית, נכון. המערם לא אמר כמו ששאול באמת אמר, שדעת אחרת שומרת. המערם אמר שדעת אחרת מקנה שייני, הדעת אחרת זה שם של הבן אדם. מקנה שייני, כי המקנה עומד בצד, והרי זה כאילו הקונה עומד בצד. אז יש שמירה רגילה של בן אדם. זה רק שלא הבן אדם הנכון, זה גם כן בסדר. אתה אומר שבמקרה של רמי גמליאל, מה זה דעת אחרת? מה אתה שם? הרמי גמליאל הוא דעת אחרת, אבל הוא לא נמצא בצד החצר. אז אנחנו נראה את התשובה של השאלה הזאת, ביחד עם התשובה לשאלה שהראשונים כן שאלו, שאלה יותר כללית, שמיד נראה אותו עוד מעט בעוד כמה דקות. אז נעזר בסבלנות, ואנחנו נראה תשובה. צריכים להגיד שמישהו כן שומר, ויש ראשונים שיגידו את זה. נחכה קצת. אוקיי? אז עכשיו השגנו פירוש אחד בגמרא, שאני קורא לו הראש, אבל הוא יותר פשוט מהראש, כן? אני פשוט רציתי ראשון שיגיד את זה במפורש. הדעת אחרת מקנה שייני כי יש שמירה. במערם ריוטנברג זה שמירה פיזית של המקנה. היה אפשר להגיד בצורת יותר רחבה, זה שמירה הלכתית של... דעת אחרת מקנה, אני לא מפחד מגנבים. אני מפחד מאנשים שיש להם זכות לקחת, שיבואו לפניי. אני רואה אותם רץ אחרי זה. עכשיו, ממילא, ההסבר הזה הוא טוב מאוד. למה? כי זה גם מסביר את הדין של רבי ירמיה. היה נפקא מינה שני, שאיפה שיש דעת אחרת מקנה לא צריך, רץ אחרינו מגיען. ואיפה שאין דעת אחרת מקנה, צריך רץ אחרינו מגיען. מה ההסבר? כי רץ אחרינו מגיען זה גם בעיה ש... אני לא ארוץ מספיק מהר, מישהו אחר יבוא ויקח אותו לפני שאני אגיע. מי שדעת אחרת מקנה, זה אף אחד לא יכול לקחת. או הלכתית או מציאותית. אז זה ההסבר הראשון. אולם, נראית אותו שאלה ברמב"ן. השאלה שהציק את המערה מירות ובגץ ומיד זה שונה. אז מה תגיד? אז גם הרמב"ן שואל אותו שאלה. בלב הכי, מקום מספר 9, ולב הכי נמי קשת, ובחצר משתמרת לו, באינן עומד בצד חצר, ובאילו בגט, באינן עומד בצד חצר, ובאילו משתמרת. אז בגט צריכים עומד בצד, הרבה יותר מישהו במקום אחרים, אז אתה לא יכול. אז למה הגמרא שאלה מגט? שם צריכים עומד בצד, אפילו בדעת אחרת, מה? שם צריכים עומד בצד, אפילו משתמרת. אז הרמב"ן יש לו תירוץ שני. שאני רוצה פשוט לקרוא אותו כדי לשים אותו בצד, אינמי, אני מדלג שורה, אינמי, הווה יחד עמי מול את עמך. קצת גם כמה דוחתי, מסקן הניחה לכולו. הוא אומר, אין לך אינמי, אתה צודק, זה לא קושיה כל כך טובה, אבל מי זה לא יעמוד. זה התירוץ היחיד של הרשב"א מביא. זה מה שראשוני ספרד אומרים אחר כך, אחרי הרמב"ן. יש קושיה, אבל בסדר. לתעמך. הוא היה יכול להגיד את זה, אבל היה לו תירוץ אחר, והגמרא ממילא תגיד בסופו של דבר תירוץ אחר לחלוטין. אבל התירוץ הראשון של הרמב"ן, שקשה מאוד להבין אותו, צריכים ממש לחשוב מה הוא רוצה להגיד. הוא משמע. זה תירוץ, איך אני יודע שזה תירוץ? כי אחר כך כתוב אינמי. סימן שזה תחילת התירוץ. הוא משמע דרב סימי, הוא זה ששאל את השאלה, והרי גט, איפכה ספיר עלי. תכסף את לגבי הפקר, קני אפילו בזכיה כלשהו, לגבי מתנה וגט באינן קניה אלימתה. הרמב"ן מתרץ, אתה צודק, שבגט, בדת אחרת מקנה, צריכים עומד בצד, ואפילו במשתמרת. אז ברור שגט הוא שונה. אבל רב סימי לא מנסה להוכיח שגם בדת אחרת מקנה צריכים עומד בצד. רב סימי מנסה להוכיח שכל התפיסה שלך היא לא נכונה. אתה חושב ש... מה שהרמב"ן קורא איפכא ספיר עלי. אתה חושב ש... כדי לקנות מהפקר צריכים קנייה אלימתה, ולקנות במתנה מספיק קניין כל דור. אני רסים מחושב שמצב הוא הפוך. לקנות מהפקר קונים בזכייה כל דור, ולקנות מתנה וגט באינן קנייה אלימתה. אז נתחיל מהדבר האחרון. רב סימי חושב שדת אחרת מקנה זו סיבה להחמיר. ולכן צריכים עומד בצד, בגד. אתה חשבת שעומד, שדת אחרת מקנה זו סיבה להקל ולוותר על עומד בצד. אני רוצה להוכיח, לא רק שאתה טועה, אתה טועה בגדול והפוך. דת אחרת מקנה, אם כבר, זה סיבה להחמיר ולדרוש עוד יותר משהו. עוד יותר עומד בצד. מה יכול להיות הסברה? לפני כן אמרנו סברה, למה דת אחרת מקנה מקל? כי הוא מספק שמירה. אפשר להגיד שהיא לא מספקת שמירה. אבל מה הסברה של רב סימי, לפי הרמב"ן? רב סימי אומר, דת אחרת מקנה, אוי אוי אוי, דווקא צריכים עומד בצד. כי יש כאן דת אחרת מקנה. דת אחרת מקנה זה גריאותה ולא יתרון. זה חיסרון של צד הקונה ולא יתרון. מה הסברה? צריכים קצת להתעלם מן המילים. מה הסברה שיותר קשה? צריכים קניין אלימתה, צריכים קניין משופר, כדי לקנות ממישהו, לעומת כשאתה קונה מהפקר. מוטי כותב ככה, בהפקר כבר יצא מרשות מקנה ולכן קל יותר לקנות. בעברת רשות צריך הוצאה מרשות מקנה וגם הכנסה לרשות קונה. אמת. קודם כל, מה שאתה אמרת זה ודאי אמת. כשאתה קונה ממישהו, אתה מוציא מרשותו, מכניס לרשותך. כשאתה קונה מהפקר, אתה רק מכניס לרשותך. אז מה? בסדר, יש הוצאה מרשות. הוא נותן לי, אז הוא מוציא מרשות. דעת אחר מקנה, זה טוב, אז... הוא צריכים להוציא מרשותו, והוא מוציא מרשותו. אז צריכים להוסיף עוד משהו. צריכים להוציא מרשותו, והמייס הקניין שלי צריך להראות שהוא מוציא מרשותו. כלומר, כשאתה קונה ממישהו, תפקיד המייס הקניין שלי זה לשלול אותו, ולא רק לחייב אותי. הקניין צריך להראות שזה שלי ולא שלך. כשאתה מהפקר, אתה לא צריך להראות זה שלי ולא של הפקר. אין הפקר, הפקר זה כלום. אז רק צריכים להראות שזה שלי. נכון, זה חייב להיות הספרה. אני לא מכיר שום ספרה אחרת לדין הזה של רבי סימי. מה שרב סימי רצה להוכיח. אז זה לא כל כך מתאים למילים דת אחרת מקנה. דת אחרת מקנה נשמע כאילו הוא עוזר לי. בסדר, זה שיש מישהו שמקנה, לא קשור לדעת שלא דווקא. זה שיש מקנה, אז זה שייני כי אתה צריך, נכון שהוא רוצה להקנות, אבל זה לא מעניין אותי. המעשה קניין שלי צריך להציב אותי במקומו. אז בדיוק כמו שאמרנו, שצריכים תפיסה, צריכים שמירה, זה היה נגד העולם, נגד המתחרים. אז כאן המעשה קניין צריך להיות נגד המקנה, נגד הבעלים הקודמים. ולכן, זה לא די שהחצר היא משתמרת, אלא צריכים גם עומד בצד בגט. אור, בוא נגיד ככה, זה שיש דעת אחרת מהקנה, בגלל זה צריכים עומד בצד. כי אני צריך, אני צריך לשלול אותו, אני צריך להיות נגדו. אני צריך לתפוס את החפץ בצורה כזאת, שזה ברור שזה כבר לא בתפיסתו. אם אתה קונה מהפקר, אתה לא צריך לשלול אף אחד. איי, אנחנו אמרנו בשיעור הקודם, לפני כמה דקות, שאני צריך למנוע מאנשים אחרים להגיע לפניי. לא נכון. הם יכולים לקנות, אבל הם לא קנו. אני קניתי קודם. אני לא צריך לשלול את העולם. הם לא, הם מתחרים שלי. הם היו פוטנציאלים, אבל הם לא, אין להם זכויות. הפקה לא שייך לכל העולם. הוא שייך לאף אחד, אז אני לא צריך לשלול את העולם. ולכן, אם כבר אתה רוצה לחלק, אז יש יותר סיבה להצריך עומד בצד בקונה ממישהו, מאשר לקנות מאף אחד לקנות מהפקה. זו שיטת רב סימי. אז לכן הוא אומר, שמואל לא צודק, שמואל אמר שלקנות מהפקה צריכים עומד בצד. לא, אני חושב שלא צריכים עומד בצד בהפקה. אני כן חושב צריכים עומד בצד בדת אחרת, מה הקנה? אבל לא צריכים עומד בצד בהפקה, כי בהפקה אתה מראה שיש קשר אליך, זה מספיק. אז זה נמצא בחצר שלי, אני קונה, מה זה משנה אם זה חצר משתמרת או לא משתמרת. זה מה שהוא רוצה לטעון. אוקיי? זה ברור. זה מה שהרמב"ן אומר לצורך רב סימי. רב סימי לא כך מעניין אותנו, כי הוא לא שיטה. הוא רק בא כאן ועוד מעט הוא ייעלם. עכשיו אבל, השלב הבא. רב סימי זה איפחה מרב פאפה. אז כאן אני רוצה לדייק משהו. מה שרב סימי אומר, רב פאפה אומר את ההפך. ברב סימי, מה פירוש המילים זכיה קולדו וכניה אלימתה? זה שני סוגים שונים של קניין. זה קניין כלשהו, קניין לא משהו, קניין חלש, קניין קטן, וקניין אלימתא, קניין חזק. כשאתה קונה מהפקר, אתה צריך מעשה קניין שלא מראה הרבה דברים, רק מראה שאתה קונה. כשאתה קונה ממישהו, צריכים קניין אלימתא, כי יש כאן שני תפקידים, אתה צריך לעסוק יותר. אתה צריך גם להראות שזה שלך, וגם להראות שזה לא שלו. אז מה רב פאפה סובר? בדיוק ההפך. כשאתה קונה מהפקר, צריכים קניין אלימתא. אתה צריך לעשות הרבה עבודה. כשאתה קונה ממישהו, לא צריכים לעשות כל כך הרבה עבודה. מה הסברה? זה לא מה שאמרנו במערם. במערם אמרנו שאתה צריך לעשות אותו דבר בשני המקרים. בדת אחרת מקנה, אתה עושה אותו בעזרת המקנה. אבל אתה צריך להראות שזה שלך, וזה שלא שייך לאף אחד אחר. אז או ידי המקנה, או ידי החומות, או ידי עומד בצד. הרמב"ן אומר שלא, זה לא שיטת רב פאפה. שיטת רב פאפה היה שאם אני קונה מהפקר, וואו, זה קשה. אני צריך לעשות פעולה שעומד בצד הוא חלק ממנו. כשאתה קונה ממישהו, זה לא קשה. יש פחות עבודה. ולכן אין שום סיבה של להיות עומד בצד. מה התיאוריה? מה העבודה הנוספת? אני יודע מה העבודה הנוספת של רב סימי. זה לשלול את הבעלים הישנים. בהפקר אין בעלים ישנים, לא צריכים לשלול אף אחד. אבל מה הסברה של רב פאפה? בהפקר יש עבודה נוספת, בדעת אחרת מקנה אין אותו עבודה. מה העבודה הנוספת שעושים קשורים מההפקר? כפי שמוטי אמר, זה כבר לא נמצא ברשות של אף אחד, אז מה התפקיד כאן לעשות עבודה? אז כאן יש לי תיאוריה. זה כבר לא כל כך פשוט. אני לא בטוח שאני צודק, אבל יש לי תיאוריה. יש שני דברים שצריכים לעשות כשקונים דבר. קודם כל צריכים ליצור לדבר קניין. אני אגיד את זה במשל, צריכים לביית אותו. בואו נניח שאני רוצה לקנות אוף, או סוס פרה. כן, פעם בארצות הברית, אז הסוסים רצו, מיליוני סוסים רצו פרה, ואנשים היו צריכים לקנות אותם. אז קודם כל אני צריך להכניס אותו לבעלות אנוש. אני צריך לתת לו, זה חלות בחפצה. הוא לא חפצה פראי, הוא לא חפצה טבעי, הוא לא חפצה שייך לטבע, הוא חפצה שיש לו ידית, שיש לו שטר, שיש לו את המושג של בעלות שייך בו. במובן הלא הלכתי זה נקרא לוויית. להכניס, לו, להכניס אותו לתוך המסגרת של קניינים. בית, אני צריך להיות הבעלים של אותו קניין. אבל בעצם מה שאני אומר, ואני לא רוצה להסתיר את זה מה שאני אומר, זה שקניינים זה שלושה דברים ולא שניים. רוב העולם אולי יחשוב שקניין זה שני דברים, החפץ ואני. ויש יחס ביני לבין החפץ. אני אומר שקניין זה שלושה דברים. יש את החפץ, הבעלות של החפץ, ואני. אני מחזיק בבעלות של החפץ. עכשיו, אם אני קונה ממישהו, אז אני לא צריך ליצור בעלות. כי אני לא ליצור בעלות חדשה. הבעלות שלו, הוא מוריד את שמו, והשם שלי מחליף את השם שלו. זה כמו שאתה קונה מניה בבורסה. אז יש את החברה, ויש את הנייר הזה, שפעם היו, אז היה קיים בפועל, פשוט כותפים שם שם. איפה שקנה ממישהו, הוא מעביר לי את הבעלות הישנה. אז הקניין צריך להראות שזה שייך לי ולא שייך לו. בסדר, זה נמצא בחצר שלי, אז זה מראה שאני החלפתי אותו. כשקונים מהפקר, זה לא מספיק להראות שזה שייך לי. אני צריך להראות שהדבר הזה הוא בשייכות, שהוא בבעלות. זה התפקיד של תפיסה. מה שדיברנו לפני שבוע, תפיסה. הנחנו שזה תפיסה, זה כדי לשלול את התופסים האחרים. עכשיו הרבן אומר, לא, זה לא כדי לשלול את המתחרים, את הקונים הפוטנציאליים. כל עם כולו רוצה לקנות. אלא, התפיסה זה כדי לסגור על הדבר, להגביל אותו, שהחפץ הזה הוא לשים עליו שרשרת. בסדר? זה כמו שאתה קונה עבד. איך קונים עבד? לא ממישהו. אני הולך למלחמה, אז קודם כל צריכים לתפוס אותו. ואחר כך לכתוב את שמך. אז קודם כל שמים אותו בשרשרות, ואחר כך כותבים את השם שלי על השרשרת. אז זה התפקיד של משתמרת. לפי הרמב"ן, כל ההנחה שלנו שהמשתמרת הוא, מה שברור שזה נכון בראש ובמערם. תפקיד של משתמרת זה כדי להראות שזה לי ולא לאחרים. אז הסברנו, יש לי ויש לי ולא לאחר. אבל הרמב"ן זה לא תפקיד שמשתמרת. תפקיד שמשתמרת זה כדי שהחפץ יהיה משועבד, שהוא יהיה קנוי. כשאתה קונה ממישהו, אז אין שום צורך בזה. החפץ הזה הוא עבד. אני רק מחליף את הבעלים שלו. אז שם אני רק צריך התייחסות חיובית אליי. אז דעת אחרת מקנה שייני, לא שדעת אחרת מספק את העבודה שאחרת אני הייתי צריך לספק. אלא איפה שיש דעת אחרת מקנה, אז בכלל לא צריכים לעבוד בכלל. לא שהוא עובד, הוא לא עובד. זה רק מציאות שאיפה שיש דעת אחרת מקנה, אז לא מתחילים מאפס, מתחילים מהאמצע. 90% מהעבודה כבר נעשה, דבר קטן צריכים לעשות עכשיו. לכתוב את שמי במקום שמו. אז אני כותב את שמי, הידי זה שזה נמצא בחצר שלי, למרות שהיא לא משתמרת ולא עומד בצד. אבל בכל זאת, זה קניין אחר. כלומר, מה שבעצם קורה כאן זה שהתיאוריה של קניין מהפקר, והתיאוריה של קניין מבן אדם, זה לא אותו תיאוריה. זה אותה מעשה קניינים, משיכה, הגבעה, זה אותו מעשה קניין, אבל בעומק זה קניין אחר. הפעולה של אותו מעשה קניין עושה, זה דבר אחר, או דבר נוסף. וכאן צריכים קניין אלימטה. מה הפירוש של קניין אלימטה? קניין שיוצר בעלות ומייחסת אותה. וכאן לא צריכים קניין אלימטה, אלא רק זכייה כל דור. מה זה זכייה כל דור? מראה שזה שלי. אבל אני לא צריך לקופף, אני לא צריך להכפיף את החפץ לבעלות של בני אדם. הרמב"ן הזה הוא מהפכה, בהבנה היחס של קניין מהפקר וקניין מבן אדם. זה מעשה קניין אחר. תגידו, יש כאן חוט מאוד דק, שבו אני תולה שיטה מאוד מאוד משמעותית. זה הר התלוי בשרה. סך הכל הרמב"ן לא כתב את זה. הוא רק כתב שרב סימי חושב איפחה. ורב סימי אמרנו איזושהי תיאוריה. למה צריכים לעבוד יותר קשה כדי קונים ממישהו מאשר קונים מהפקר? אז רפאפ הוא הפוך. אנחנו עכשיו בספקולציות. אז יש לי רמב"ן בעמוד הבא, שנראה בשבוע הבא, שאומר את הסברה הזאת בצורה יותר חיובית, והדברים ישתברו זה עם זה. נצטרך לחכות. אני אפילו לא יכול לצטט אותו פה, כי זו סוגיה מסובכת. צריכים לצאת בפנים. אבל אני מבטיח לכם שיהיה עוד. אבל בכל מקרה אני חושב זה נכון מה שאומר עכשיו. כיוון שרב סימי הוא איפכה מרב פאפה, אז אם רב סימי הפשט הוא שצריכים לעבוד יותר קשה, יש יותר מה להוכיח. כשאתה קונה ממישהו, מיישב בהפקר, אז האיפכה הוא שלפי רב פאפה, יש יותר מה להוכיח כשאתה קונה מהפקר מאשר קונה ממישהו. אוקיי? זה היסוד הגדול של דעת אחרת מקנה שייני. לפי הרמב"ן, יש מחלוקת המוראים, אם דעת אחרת מקנה זה דבר טוב או דבר רע. עכשיו, לולי הרמב"ן זה לא הפשט. לולי הרמב"ן, רב פאפה חושב שדעת אחרת מקנה זה דבר טוב, ורב סימי אומר, זה לא כל כך טוב, או שלא מספיק טוב. אבל זה ודאי לא רע, זה משהו בכיוון הטוב. הרמב"ן אמר, לא, יש מחלוקת יסודית, האם זה יותר קשה לקנות ממישהו, או יותר קשה לקנות מהפקר. אז אני מסביר, הספרה שיותר קשה לקנות ממישהו, זה בגלל שצריכים לשלול אותו. זה שיטת רב סימי. הסיבה שאומרת שיותר קשה לקנות מהפקר, זה שצריכים ליצור בעלות, ולא מספיק שיוצרים קשר אליי. Okay, זה ההסבר הזה, זה ההסבר, שני ההסברים לשורה הזאת בגמרא. זה דעת אחרת מקנה שייני. עכשיו אני חוזר ואומר, הרמב"ן, תלמידיו לא ציטטו את התירוץ הזה. הרשב"א והריטב"א שורים את השאלה ואומרים את התירוץ של האינמי של הרמב"ן. אין תירוץ, זה לטעמך. השאלה היא טובה, לא יודע למה הגמרא שאלה מגט, גט כנראה הוא שונה, אבל... בסדר, בסוף זה הכל יסתדר. הם לא הבינו, הם לא קיבלו את התירוץ של הרמב"ן. נראה את זה גם כי בשבוע הבא כשראה את הרמב"ן הבא שלי, ושם הרשב"א מצטט אותו, כן מביא אותו, והוא מביא רק חציו, בסוף דוחה את זה. הם פשוט, הרמב"ן כאן נשאר בודד. אני נורא אוהב את הרמב"ן הזה, שמתם לב. אני חושב שהרמב"ן הזה הוא מבריק. אבל תלמידיו לא קיבלו אותו. Okay, לחזור לגמרא, נראה מהר איך המשך הגמרא מסתדר לפי שתי הנחות האלו. אמר לה רב סימי לרב פאפה, הרי גט, תדעת לכם מה כתוב, אמרו לו, אני שמיד לקראת חצרה או בצד חצרה. עונה, ענה רב פאפה לשאלה, שרק הסברנו, שתי הסברים. שייני גט, איתי בר כוח. נכון. פעם לראש ופעם לרמב"ן. אתה צודק שבגט, אפילו שיטת אחרת מקנה, גם צריכים עומד בצד. וזה מפתיע את רב פאפה. אבל אני אגיד לך למה. כי גט זה בעל כוח. היא לא רוצה לקנות. זה כתוב שאפשר לתת גט לאישה בעל כוח. אז הקניין היחיד שמבצעים בעל כוח הוא של הקונה. לכן... למרות שדעת אחרת מקנה, בכל זאת צריכים עומד בצד. עכשיו, מה ההסבר של המילים פה? אז לפי הראש, שדעת אחרת מקנה זה מספק שמירה, אז שיין יגט איתי בר כוח, זה אומר ש זה לא שמירה לטובתה. זה שהבעל נותן לה את הגט, אבל הוא לא עובד בשבילה, הוא עובד נגדה, זה בעל כוח. אין את דעתה, אז לכן צריכים עומד בצד רק מצידה. אבל הוא לא יכול להיות שומר שלה. זה היה הפשט. לפי הרמב"ן מה הפשט? לפי הרמב"ן, רב פאפה אמר, איפה שיש דעת אחרת מקנה, אז אתה לא צריך ליצור בעלות, ולכן לא צריכים עומד בצד. רק צריכים קשר חיובי, זה קורה בחצר גם בלי עומד בצד. אמר רב, הוא שאל מגט, אבל בגט צריכים עומד בצד למרות שיש דעת אחרת מקנה. מה התשובה? ואיתה בעל כוח. כלומר, זה ילונדס. למה לא צריכים עומד בצד ודעת החל מקנה? כי אתה לא יוצר בעלות חדשה, אתה מקבל את הבעלות הישנה. ובעל כוח, זה חייב להיות בעלות חדשה. אני לא מחליף את הבעל, האישה לא מחליפה את הבעל, קניין שלה בגט זה יהיה דבר חדש. אי, לפני כן הנייר היה שייך לבעל, ועכשיו הנייר היה שייך לה, אבל צריכים להתחיל כאן מחדש, כי היא לא רוצה להחליף את הבעל. אז זה כאילו קונים מהפקר, כלומר הבעל מבטל את עצמו, וכופה עליה בעלות חדשה. אם יוצרים בעלות חדשה, צריכים עומד בצד, כדי שיהיה כאן, כמו שאנחנו הסברנו ברמב"ן. אז זה שני הסברים שונים לתירוץ הזה. התירוץ הזה, שהיא תבר כוח, היא לא עומדת. גם זה הגמרא. מה תקיף לרב שיש, זה בועד רב אידי, ולאף קל פרומו, אני חושב שהספרה שלך לא נכונה. ומה גטה איתי בר כוח, היא עומדת בצד ביתה, בצד חצר, הנה, לא. מתן את המידה איתה, לא כושקה. אז רב ששת עומד, בגלל זה הגמרא אומר, הולכת בתשובה חדשה לחלוטין, שנלמד בשבוע הבא. רב ששת, אני לא הבנתי את שני התירוצים שרק הסברתי. ברב פאפה, בדעת, איתה בר כוח. זה יותר קשה לקנות בר כוח מאשר בעזרה. אם הוא עוזר לי, אז אם בבר כוח צריכים עומד בצד, סליחה, זה הפוך. אם זה בר כוח, סימן שזה מאוד קל להקנות לאישה. קצרה את הכתוב, שאני יכול לדחוף לדברים בר כוח. עדיין צריכה להיות בצד, אז איפה שהיא קונה מדי, היא מנסה לקנות. זה יהיה כל שכן. שנצטרך עומד בצד, כי צריכים, כי זה קניין שהוא יותר קשה, אני לא יכול, הבעל יש לו פחות כוח כאן, אני לא יכול לקנות למישהו מתנה בר כוח, אז אם אני צריך שהוא ישתף איתי פעולה לעמוד שם בבר כוח, טוב, אז זה לא נדון יותר מדי. יש כאן מחלוקת לגבי העניין הזה בר כוח, אם זה עוזר או לא עוזר, וכיוון שרב ששת אמר שזה לא עוזר, אז השאלה נשארה פתוחה. אנחנו נענה על השאלה בשבוע הבא. בזמן שנותר לנו, רוצה להסתכל על מה שהבטחתי להראל לפני כן, משהו לא בסדר במקרה המקורי. המקרה המקורי היה מקרה של גמליאל בספינה. ושם אין עומד בצד, רבי יהושע ורבי עקיבא לא עומדים בצד, ולכן הגמרא שואלה לא צריכים עומד בצד. שואל התוספות, מקום מספר 2. איפה נמצא התפורה של רבי גמליאל? אם תום אבל לא, התפורה הייתה בביתו של רבי גמליאל. כי זה מוכח בירושה מפרק ד' מייסות. אז אנחנו, לא חשוב ההוכחה. זה היה תוספות הקודם, הביא את הירושלמי הזה. והראשונים אחרים מביאים סיבות אחרות. כל הראשונים מסכימים שהתפורה נמצאת בבית. בין השאר בגלל, זה מסיבות צדדיות. למה הוא בכלל בלחץ רבי גמליאל? כי זה שעת הביור. ושעת הביאו זה רק אחרי שאספו. אם לא נכנס לתוך הבית, זה לא חייב במעשרות עדיין. יש מכל מיני סיבות. הם בטוחים שמדובר בתפועה שנמצאת בתוך בית, ובית זה חצר המשתמר, ממילא לא צריכים עומד בצד. אז מה הייתה הקושיה בכלל? שמואל רק אמר שבחצר שאין המשתמר צריכים עומד בצד. אבל התפועה הייתה בביתו של גמליאל, וביתו של גמליאל היה משתמר. אז בוודאי שלא צריך לומר בצד, למה, מה הקושיה פה? זו קושיה נפלאה. בתרץ התוספות, אני מעוניין פשוט לקרוא את התירוצים, כי יש כאן הרבה תירוצים עם אותם מילים. וזה ממש מרתק, זה יכול גם לעזור לנו להבין מה זה משתמרת. ויש לומר, לגבי זקנים לא היה משתמר, שלא היה הפסק בין תפועתו לתפועתן. מה מכאן? יש לרמי גמליאל בית. בתוך הבית יש לו הרבה תפועה. היום הוא אומר, מייסר לך, מייסר לעניים, מייסר ללוויים, ואני מקנה לרבי יהושע ורבי עקיבא. ברגע שהוא יוצר את המייסר, ונותן להם, והוא יקנה להם גם דל אדמות בתוך המקום. אז הבית כולו הוא משתמר כלפי חוץ. אבל מה? ולגבי זקנים לא היה משתמר, שלא היה הפסק בין תפועתו לתפועתן. בתוך הבית, התפועה היא בערימה אחת. הוא לא יפריש פיזית. לשון המקרה היה, איסור שאני עתיד למות, הוא לא מדד, הוא נמצא בספינה. אז כל התפועה ביחד. אז צד אחד נהיה של רבי עקיבא, צד אחר נהיה של, נשאר של רבי גמליאל. איך? כי מתחת יש קרקע. לא היה הפסק בין תפועתו לתפועתן. מה הנקודה של התוספות? כדי שחצר המשתמרת תקנה בשביל אדם בלי שעומד בצד, הוא צריך להיות משתמרת מ... מרבי גמליאל. אחורה זה מה שהתוספות אומר. אז זה נכון שהבית שומר על התפועה מכל מיני יהודים אחרים, אבל אין כאן חומה שאומר רבי גמליאל פה ואנחנו פה. לא היה הפסק בין תפועתו לתפועתן. יש כמה אפשרויות דקות פה. הלשון של התוספות, מה הוא היה צריך להגיד? הבית של גמליאל לא משתמר לגבי זקנים, למה? אז אני הייתי כותב, בגלל שאין חומה, אין קיר בין השטח של רבי גמליאל לבין השטח של זקנים. כלומר, החצר של הזקנים, הדל אדמות שהוא הקנה להם, מקומו, הוא לא שמור יחסית לסביבה הקרובה שלו. אבל זה לא מה שכתוב פה. הוא אומר שלא היה הפסק, אני כן חושב שמילה הפסק פירושו חומה, הפסק פיזי. אבל הפשט הפשוט של הפסק זה האוויר. לא היה הפסק בין תבועתו, הוא לא אומר שיש חומה בין הדלת אמות של המוניאל לבין הדלת אמות של זקנים. זאת אומרת, אומר שלא היה הפסק בין תפועתו לתפועתן. הסתכלו בתוספות רבינו פרץ, מקום מספר 4. שואל אותו שאלה, מי פרח, היית חצר משתמרת, ושם לא באינן בצד שדה. ויש לומר, זה לא הייתה משתמרת לדעתם של זקנים. מה הכוונה בבינו פרץ? הכוונה שלא לא, לא, לא אומר את המילים של התוספות. לא אומר הפסק, לא אומר, הוא אומר, הבית של גמליאל הוא משתמר, אבל הוא לא משתמר את הדתם של זקנים. מה הוא אומר? יש כאן שמירה, אבל זה לא עובד בשבילך, זה עובד בשבילי. אז רבנו פרץ חידש לנו דבר חדש. אני לא בטוח שזה כוונת התוספות, זה לא מתאים למילים של התוספות. מה ההסבר של רבנו פרץ? או מה לומדים רבנו פרץ? הוא אומר הלכה. צריכים חצר המשתמרת. אם יש חצר משתמרת, לא צריכים למד בצד. מה זה חצר משתמרת? שכחת מילה. חצר המשתמרת לדעת בילם, קודש שלא מידה איתו. זה לא שיש חומה. צריך להיות שהחומה הזאת עובדת בשבילי. הבית של גמליאל, זה חצר משתמרת, אבל בשביל מי עובדים החומות שם? אני מבין שחומות אין להם אורך. כן, אבל... בסדר, יש להם דין. מה התפקיד של הקירות של ביתו של רבי גמליאל? זה לשמור, באמת לשמור. אבל לשמור לדעתם של מי? של רבי גמליאל. ולכן, זה לא נקרא חצר המשתמרת. אז לפי רבינו פרץ, מה התפקיד של שמירה? זה מתאים למה שאמרנו לפני שבוע. תפקיד של שמירה זה יוצר תפיסה. אז הקיר שלי... לא, זה לא תפיסה שלך, זה תפיסה שלי. אז כדי שהזקנים יקנו על ידי הקרקע שעליו נמצא התפועה, צריך שזה לא רק שהקרקע, התפועה נמצאת על הקרקע שלהם, הוא צריך להיות בתפיסתם על ידי הקרקע. צריכים שהקרקע הזה תהיה חצר המשתמרת לדעתם. וזה לא נכון, כי הקרקע שייך להם. אבל הקירות של הקרקע לא עובד בשבילה. זה התירוץ של רבינו פרץ. אתה יכול לחלוק על רבינו פרץ ולהגיד שאיפה שיש שטח ויש קיר, הקיר עובד בשביל בעל השטח. אז אם יש שני אנשים עם שטח, אומרים לו זקנים, ויש קיר מסביב לשניהם, אז הקיר עובד בשביל שניהם. אתה יכול להגיד. אז רבי פרץ אמר שלא, הקיר עובד בשביל מישהו בעל הבית. עובד בשביל בעל הקיר, לא בעל הקרקע. אז אם יש למישהו אי קטן בתוך הבית שלי, אני הקמתי את הבית, אני בניתי את הקירות, הקירות שייכות, והקירות עובדות בשבילי, לא עובדות בשבילך. אני לא חושב שזה הפשט בתוספות, או אני לא בטוח שפט בתוספות, כי תוספות, הוא לא אומר את הביטוי הקלאסי הזה, משתמרת לדעת ביידים, הוא בכלל לא הזכיר את זה. הוא לא הזכיר את הרבי גמליאל, הוא לא הזכיר את הסקנים, הוא אמר, אין הפסק בין תפועתו לתפועתן. אז מה הוא אמר? אין באמת שמירה. כי רבי גמליאל הוא האויב. ואין חומה, או אין הפסק, או אין הבחנה בין, בין רבי גמליאל ובין סקינים. אבל ברבינו פרץ, זה לא שרבי גמליאל הוא האויב. האויב זה אנשים הזרים. אבל זה לא מספיק שאני מתגונן נגד אנשים הזרים. צריך להתגונן נגד אנשים הזרים לטובתי. למה? זה הסברנו, זה ראיה לשיטתנו לפני שבוע. תפקיד של שמירה זה לא רק להרוג את אנשים אחרים, אלא זה שאני אתפוס. הידי זה שאתה לא יכול לבוא ורק אני יכול לבוא, זה ניקה בתפיסתי. אז כאן הקירות לא עובדות את זה. הן לא עושות את זה. הן לא שומרות בשביל הביילים, בשביל רבי עקיבא ורבי ישוע, ולכן אין כאן חצר משתמרת. אומר, זה חצר שאין המשתמרת. משתמרת, שואל הגמרא, אז צריכים עומד בצד. אז איך זה עובד בלי עומד בצד? כן, אז יש לנו כאן שתי וריאציות שונות מאוד במילים לקושיה. תוספות אומר שקיר שמשותף לשני אנשים, אז אחד לא יכול להקנות לשני. כי אין שימור בגדול החצר משתמרת, אבל אין שימור על הדלדמות הספציפיות שלי. כי זה פתוח, מבפנים זה פתוח. מה זה אומר על משתמרת? אולי זה אומר שמשתמרת צריך, כמו שעכשיו שאלתי, צריך להרוג את אנשים אחרים, ובמקרה שלנו צריך להרוג את רבי גמליאל. אז אין כאן משתמרת שהורגת רבי גמליאל, כי אין שם חומה בכלל. רבינו פרץ אומר, דבר שלא ידעתי עובדתית, למרות שזה מתאים לספרה שאמרנו. צריכים משתמרת לדעת ביילם. אני מסביר למה, כי צריכים תפיסה. ואז הוא חידש הלכה, שקירות הבית שלי לא שומרות בשבילך. אם אנחנו מסתכלים בתוספות אחר, תוספות השנץ נמצא בשיטה מקובצת, הניסוח שלו לאותו שאלה, ויש לומר, כאן באמצע התואר הראשון, מקום מספר 3, ויש לומר, דקמן שהייתה שם תפועת רבי גמליאל בשש סקנים, ולא היה הפסק בין רשותו לרשותם, לא חשב משתמה. זה בדיוק התוספות שלנו. כל כך רואים את ההבדל בין זה לבין מנו פרץ. הייתה שם תבועה של רבי גמליאל ושל סקנים. יכול להיות שלפי זה, לא הייתה תבועה של רבי גמליאל, הייתה בסדר. אבל כיוון שיש תבועה לשניהם ואין הפסק ביניהם, אז זה לא חשב משתמר. כי אין כאן שני ערימות אפילו. יכול להיות שאני לא קראתי נכון, לא שצריכים חומה בין רבי גמליאל לבין זקנים, אבל צריך שיש שתי רעימות שונות, ואז החצר, אז המשתמרת חלליו חלליו, אבל כמעט שיש כאן הרימה אחת, אז זה לא נקרא משתמר. ככה מופיע בתוספות שאנץ, וגם בתוספות שלנו. רק אם נמהר ונראה עוד וריאציות. הרמב"ן גם שאל את השאלה הזאת. עד להקשיב רב יהושע ויעקיבא בצד מקום מספר 5 בצד סדר של גמליאל עומדין, איקא דמותיב לא דילמה, הוא לא אומר ודאי, תוספות בטוח שזה בית. הוא אומר אולי נתרד שזה בביתו. דילמה חשש רבי גמליאל שבע בבית היו במקום המשתמר, והקנה להן בסחירות מקום, דמי דאף של עדכון ניתקין. אז הרמב"ן הוא לא מסכים לתוספות שזה חייב להיות בבית, לא הכיר את הבור של התוספות, אבל אומר אולי נגיד שכך היה. אם זה בביתו, לכן, אז משתמר, זה יכול לעשות את זה בלי עומד בצד. נדלג לתשובה, ואיקה למימה, שאף על פי שהיו בבית, לאו מקום משתמר הוא לרבי יהושע ולרבי עקיבא. נשמע כמו רבינו פרץ. למרות שזה בתוך בית, זה לא משתמר להם. אבל נראה את ההסבר. ואף על פי שהוא משתמר לרבי גמליאל. למה לא? שהרי בני ביתו של רבי גמליאל דרים שם. אז מה הוא אומר? הוא לא אומר כבר בין אופרת. בעיקרון, אם יש בית סגור, ויש שם תבועה של אדם אחר, הבית הוא שייך לי. אבל יש חצר של דל אדמות של רבי עקיבא, ויש שם תבועה, זה החצר משתמר. הבעיה היא שיש בפועל אנשים שמסתובבים שם. ומי הם אותם אנשים? ואני פתאום שהם גם ליר, הם לא משרתים של רבי עקיבא. אז יש כאן המון אנשים זרים שדורכים על הקרקע של רבי עקיבא, אז זה לא משתמר. אם זה היה בית סגור, זה היה משתמר. לא אכפת לי שיש לרבי גמליאל קרקע בפנים. ולא אכפת לי שיש לו תפועה בפנים. ולא אכפת לי שהקירות שייכים לרבי גמליאל. בניגוד לרבי פרץ. מה שאכפת לי זה פשוט שיש כאן אנשים שהם עלולים לקחת את זה. ושום דבר לא מונע מהם. אז הרמב"ן זה תירוץ אחר. הוא אומר, נכון שזה בביתו של רבי גמליאל, אבל יש גם אנשים בביתו של רבי גמליאל. רבי הוא אדם עשיר, יש לו משרתים, בני בית, בנים, אישה. אז איך אפשר להגיד שאיזשהו דל ללמוד באמצע, בתפועה של עליו, הם משתמרים, הם לא משתמרים, ממש לא משתמרים. יש, במקרה הזה, זה סיכוי אפילו גדול שמישהו יאכל את זה. אין שום דרך לדעת שזה שייך לרבי עקיבא. אנחנו בשבוג, אז נראה את הרשב"א. הרשב"א הוא תמיד הרמב"ן. ויש לומר, מקום מספר 6, לקראת הסוף, ויש לומר, בחצר של רבי גמליאל, אף על פי שהיא משתמרת על ידי הדרים שם, רואים מה שקרה? הרמב"ן אמר, יש שם אנשים והם האויב. יש שם אנשי רבי גמליאל, ולכן זה לא משתמר, כי הם מסתובבים שם. הרשב"א, או שהוא לא שמע טוב, או שהוא החליט לשנות, כן, הוא אומר, אף על פי שזה טוב, יש שם אנשים בתוך הבית, והם שומרים. הם לא אויב, הם שומרים. אבל לא שומרים מספיק טוב. אין המשתמר לדעתו של רבי שובה ויעקיב, לדעתו של רבי גמליאל. וענן משתמר לדעתו של קונה בעינן. כלומר, לאיזה משפחה שייך הרשב"א? למשפחת רבנו פרץ. אני צריך משתמרת לדייטו של ביילים ולא משתמרת סתם. אבל רבנו פרץ אמר, הוא לא דיבר על הדרים, הוא דיבר על הקירות. זאת אומרת, פרץ יש לו חידוש הלכתי, שהקירות של רבי גמליאל שומרות בשביל גמליאל ולא בשביל רבי יהושע. הרשב"א יש לו אותו תירוץ, אבל בלי הלומדס. הוא לא אומר, הקירות הם לא בעלי דעת, הם לא שומרים בשביל אף אחד. אבל יש שם אנשים ששומרים. הם באמת, לא התחתית, הם באמת שומרים בשביל גמליאל ולא בשביל רבי יהושע, כי הם לא מכירים את רבי יהושע, אף פעם לא הכירו אותם, לא יודעים שהוא בכלל ביניהם. אז נשאל אותם, אתם שומרים? יגידו כן, נגידו בשביל אתם שומרים, בשביל רבי גמליאל. אז לכן זה לא נקרא חצר המשתמרת לדעת רבי יהושע ורבי עקיבא. כן, אז מה קרה פה? יש לי שני תירוצים בבעלי התוספות. אחד זה אומר שצריכים משתמרת לדעת ביילים, זה רבי נו פרץ, והבית של גמליאל לא משתמרת לדעת רבי יהושע ורבי עקיבא. בתירוץ אחר שאומר שכשאני מסתכל בפנים, אני רואה שהאויב כבר בפנים. התבועה של רבי גמליאל והתבועה של רבי יהושע הם מעורבים. אז לא אכפת לי מהשמירה החיצונית, אני צריך שמירה פנימית. ברמב"ן והרשב"א יש לי אותם שני תירוצים, אבל לא מדברים על השטח, אלא על הבני אדם. הרמב"ן אומר, כמו התוספות קצת, בתוך הבית יש אויב. אז מה זה עוזר שהבית משתמר מבחוץ, אבל השטח הפרטי של רבי יהושע לא משתמר מפני האנשים שכבר חדרו את הקירות החיצוניות. והרשב"א מדבר כמו רבנו פרץ, נכון שיש כאן שמירה, ויש כאן שמירה. לא מהקירות החיצוניות, יש שמירה של אנשים שומרים עם נשק. אבל זה לא מספיק שהשטח שמור, צריך להיות שמור לצורך הביילים, כמו שהסברנו, תפיסה. והשומרים פה, הם לא עובדים בשביל רבי עקיבא, הם שומרים בשביל רבי גמליאל. כן, אז יש כאן סך הכל ארבע תירוצים. כולם אומרים שבית שמשותף לשני אנשים לא נקרא משתמרת. זה אחד מהם. אבל זה מארבע סיבות שונות, אני מחלק את זה לשני משפחות. אחד אומר שעצם העירוב מכניס את האויב בפנים, אז השמירה שלך היא לא רלוונטית. והתירוץ השני אומר שיש כאן באמת שמירה, והיא כן רלוונטית, אבל היא לא מספיק רלוונטית, כי יש לי דרישה נוספת, לא רק שמירה, לשמירה לצורך הבית. ואז יש חלוקה בין ראשוני ספרד ובין ראשוני אשכנז. ראשוני אשכנז מדברים על הקירות והשטח, איך הקיר חל על השטח, האם הקיר החיצוני חל על השטח הפנימי, האי הבודד בפנים. ראשוני ספרד, בעקבות הרמב״ם, מדברים על שמירת אנשים ולא שמירת קירות. והרמב״ם אומר שאנשים כאן הם האויב שמפקיע את שמירת הקירות. הרשב"א אומר, לא, 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 הם השומרים, רק שהם לא שומרים מספיק טובים. ואם כבר ראינו את כל האופציות האלו, אז נראה אופציה חמישית. וזה הספר שנקרא חידושי הריטב"א. במציע, שאנחנו יודעים שהריטב"א כנראה לא כתב אותו, כי יש לנו ריטב"א אחר, אז היום זה נקרא מיוחס לריטב"א. וגם הוא שאל אותו שאלה. והוא בטח ראשון ספרדי שלמד אצל הרמב"ן או אצל הרשב"א, אז הוא יהיה במשפחה שלהם. אבל הוא לא ישמור על הדיוק הלשוני. ולאו קושיה היא כלל, אני לא יכול לסמן כי זה תמונה, אז השורה השישית, ולאו קושיה היא כלל, דביתו של גמליאל, אף על פי שהייתה משתמרת לו, לא הייתה משתמרת גם בשוב רבי עקיבא. שהרי בני ביתו של גמליאל היו שם. זה כבר צירוף של הרמב"ן והרשב"א. הבעיה היא שהאויב נמצא בפנים, ולכן זה לא משתמרת לדעת רבי יהושע. אבל הוא ממשיך. והוא לא הקנה להם אלא מקום המייסה ולא כל הבית שהיו שם הפירות. זה כבר כמו התוספות. הוא לא הקנה להם את כל הבית. הבית הוא חצי שלו וחצי שלהם. אם הבית היה כולו שלהם, אז לא היה מפריע לי שבני ביתו שהם לי היו שם. כנראה בגלל שהם בכלל לא אויב. הם לא רוצים לזכות בזה. אבל כיוון שהבית מחולק חלק רבי גמליאל וחלק רבי יהושע, ואנשי החלק של רבי גמליאל מסתובבות בכל הבית, מקום המייסר, כיוון שאינו מקום מסוים במחיצות, אין לו, זה כמו תוספות, אין הפרש, כן? אין הפסק. כיוון שמקום המייסר של רבי עקיבא הוא לא מסומן במחיצות, לאו מקום משתם המקרי, אלא למי שהבית שלו. זה תירוץ שיש לו קצת מכל ראשון אחר. אני אגיד, נקצר קצת בזמן, נגיד לכם מה אני חושב, מה הוא אומר. זה כמו רבינו פרץ בעצם. שמירת הבית הוא רק למי שורה האחרונה. לאו מקום משתם המקרי אלא מי שהבית שלו. עכשיו, אם בתוך הבית היה מקום מסומן, מסוים במחיצות, לא שאז אותן מחיצות היו שומרות, מסוים במחיצות, היה יכול להיות קו, היה יכול להיות שלט. אם היו שני תחומים ברורים בתוך הבית, אז מחיצות הבית היו עובדות בשביל שניהם. ולא כמו רבינו פרץ. כי יש כאן שני מקומות, אז המחיצות חלות עליו וחלות בנפרד עליו. אם אני בונה חומה מסביב לשני בתים, אז החומה הוא הבית של הבית שלי, והחומה, אותו חומה היא גם חומה בשביל הבית שלך, היא עושה עבודה כפולה. אבל זה בגלל שיש שני מקומות ברורים. אבל כיוון שמקום המייסר, כיוון שאינו מקום מסוים במחיצות, כיוון שהמקום שאתה רוצה לשמור עליו אינו זהות עצמאית, הוא רק חלק אינטגרלי מעורב עם הבית הגדול. אז במקרה כזה, הקירות לא חלות פעמיים. כי בפועל יש רק שטח אחד מסוים. מה זה פירוש מילה מסוים? עם הגדרה עצמאית, עם זהות, כן? מסוים זה אומר עם זהות. יש רק שטח אחד פה. אם יש רק שטח אחד, אז הקיר עובד בשביל העיקר.
בשביל מי שהבית שלו. אבל אם היו שני שטחים בתוך הבית, אז הקירות היו מוכנות לעשות עבודה נוספת. זה הפשט שלו. אז לכן, רבי פרץ צודק, השטח של רבי עקיבא איננו משתמר לדעתו, אלא לדעת רבי גמליאל. וכל זה בגלל למה? שבני ביתו של גמליאל היו שם, ולכן צריכים לשמור נגדם, והקיר של גמליאל לא שומר נגדם, כי היא לא יודעת שהיא צריכה לשמור נגדם. למה המיוחס לרטווה סיבך כל כך את עניינים? זו שאלה טובה, אני לא בטוח. אבל הוא לקח קצת מכל המקורות, ויוצא שזה בעצם תירוץ חמישי. עכשיו, מה לומדים מכל התירוצים האלו? אז במלאכת פרץ למדנו שצריכים משתמר לדייתו. שזה אני חושב, מסביר למה צריכים משתמר, בשביל תפיסה. אז אם זה לא משתמר לדעתי, אני לא התופס. אז אין קניין. תפקיד המשתמרת הוא חיובי, ליצור את הקשר בין החפץ לבין הביילן. זה שהוא נמצא ברשותי זה לא מספיק קשר. הוא צריך להיות קשור אליי, לתפיסתי. אז לוקחים את החצר המשתמרת. זה רבינו פרץ, וגם הרשב"א, שאמר דבר דומה מסיבות אחרות, וגם המיוחס לריטב"א. לפי התוספות ולפי הרמב"ן, שלא דיברו אחר חצר משתמרת לדייתו, אלא רק האם יש כאן שמירה אפקטיבית. אז שמירה הוא לא כדי ליצור תפיסה, הוא כדי ליצור איכות, שיהיה כאן בן אדם אחד ולא אחרים שרוצים לקנות. הוא צריך למנוע פלישה מבחוץ, פלישה אפשרית. ולכן הרמב"ן הסביר שאיפה שאנשים, לא יודעים איפה הגיע, אבל איפה שיש אנשים אחרים שמסתובבים שם, אז אין שמירה בכלל. והתוספות אמר, כיוון כיוון שהתפועה איננה נפרדת, אז לכן אין כאן בכלל שמירה. כן, אז התוספות הרמב"ן מדברים על שמירה, בין פרץ, הרשב"א ורטב"א מדברים על רטב"א מיוחס, מדברים על שמירה לדעת. לגבי השמירה לדעת הזאת, אז יש כאן הבדל בין אנשים מבחוץ או אנשים מבפנים, ויש את הגרסה המאוד מסובכת של הרטב"א, המיוחס לרטב"א, שיש שמירה של קירות, והוא גם יכול לחול על כל השטחים בנפרד בפנים, בתנאי שיש שטחים נפרדים. אז בזה הריטב"א הזה, בבינו פרץ, הם שותפים לכיוון מסוים, שיש שמירה לדעת של חפץ לא חי. קירות גם יכולים לשמור לדעת. אבל לאיזו דעת הם שומרים? אז הפרץ אומר, הם שומרים לדעת הביילן. הריטב"א אומר, לא, 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 הם שומרים לדעת מי שהם צריכים לשמור, אבל לפעמים הם שומרים רק לדעת הביילן. זה היה תירוץ המסובך שלו. הרשב"א לא מאמין שקירות שומרות לדעת בכל מקרה. צריכים אנשים שישמרו לדעת. וכאן האנשים, הם לא שומרים לדעת, כי הם עובדים בשביל רבן גמליאל. טוב, אז אני מסכם קצת. למדנו כאן שני סוגיות שונות, שני נושאים שונים. אחד היה, עשיתי שלא לפי הסדר, עשיתי את המסקנה, כי זה היה הדבר הכי חשוב. למדנו שיש ספרה שנקראת דת אחרת מקנה שייני, והיא רלוונטית להאם צריכים עומד בצד או לא. ומה שכתוב בגמרא, זה שהיא, הפאפה טען, יהיה מחלוקת אחר כך בראשונים יחליסות, פוסקים כמו הפאפה. הפאפה אמר שדת אחרת מקנה פותר אותי מהצורך עומד בצד. אז זה ראינו שני פירושים. פירוש אחד, זה פותר אותי מנוע בצד כי היא נותנת שמירה. וכל מה שעומד בצד עושה, אז הדת אחרת מקנה גם יכול לעשות. ראינו את הקנץ' המיוחד של המערם בזה, שזה שמירה פיזית של המקנה. אמרנו פשוט אחרת, זה לא שמירה פיזית, אלא שמירה הלכתית, שהוא לא נותן אנשים אחרים לקחת, כי אסור להם, כי זה איסור גניבה. ראינו את פירוש הרמב"ן, שדעת אחרת מקנה שייני, לא בגלל שהוא נותן שמירה, אלא בגלל שהוא מבטל את הצורך בשמירה. כי הצורך בשמירה היא כדי שהחפץ יהיה לא תפוס בשבילי, אלא תפוס ולא חופשי. ודעת אחרת מקנה, איפה שזה כבר מזמן שייך למישהו, אז לא צריכים עכשיו ליצור תפוס ולא חופשי, כי הוא, כמה אם הוא לא יהיה שלי, הוא עדיין תפוס, אז יהיה שלך. אבל הוא לא חוזר לטבע. הוא לא, אין שלב ביניים שבו הוא השתחרר מתפיסה אנושית בכלל. זה הנושא אחד. הנושא הזה לא גמרנו, כי עוד מעט רבעה שישנה את הפשט, שבוע הבא. והיה נושא צדדי, שבכלל ראשונים לא הבינו, הגמרא לא היה לה זה לא היה מובן בכלל. הגמרא קראה לביתו של רבן גמליאל, חסה שאינה משתמרת, וזה לא נכון. אז כאן הראשונים התחילו להמציא סיבות, איך יכול להיות שחצר סגור עם חומות ומנעולים, עדיין נקרא חצה שלא משתמרת, בשביל מישהו. ספציפי שנמצא שם. האורחים של רבן גמליאל, הסוחרים של רבן גמליאל, שקיבלו שטח באמצע. וכאן ראינו כל מיני סיבות למה זה לא, וזה נוגע בעצם להבנה עמוקה מה התפקיד של המשתמרת. אז ראינו שתי משפחות, משפחת רבינו פרץ ומשפחת התוספות, אבל בתוך המשפחה הזאת זה התחלק בין שמירת הקירות לבין שמירת הנשים, ובשמירת הקירות ראינו את הווריאציה של הריטפה, ששמירת הקירות היא לפעמים רק לצורך הבעלים, ולפעמים יכולה גם לעשות כאילו עבודה נוספת. אחרי העבודה העיקרית שלה, אז מוכה בלילה, הקירות של בנו ליאל ישמרו בשביל מישהו אחר. אבל רק אם המישהו אחר הזה יש לה שטח עם דגל, עם סימן. אבל אם הכל מעורב בפנים, אז הקירות הן לא מספיק חכמות לשמור פעמיים. זאת הייתה הסוגיה, אבל אנחנו עדיין צריכים לסיים ולהבין את דיני חצר עד הסוף. גמרה הכי קשה זה יהיה הגמרה הבאה. שיטת רב אשי, חצר משום ידה התרבי ולא גרה בשליחות, שורה ראשונה של בית עמוד א', ובעזרת השם אנחנו נראה גם את הסוגיה שבאה מיד אחריו, זרק ארנקי ופתח זה, דברים שעפים דרך החלונות, האם הם נקנים בחצר. ושם יופיע הרמב"ן שהבטחתי היום, וזה נעשה בשבוע הבא, שבוע הראשון של חודש ניסן, ואז נסיים בעזרת השם, אני מקווה, את דיני חצר לפני הפסח. שאלות או הערות, ואם לא, אז נגיד לילה טוב וחודש ניסן מבורך. ציפייה לגאולה. לילה טוב לכולם.